בשני הצדדים יש יצואה. הכל פה מישורים, מישור, מישור, זה הירדן, ופה פסוקים, זה מה שאומרת רחב, לעלות להר, לעלות למעלה, אוקיי. עכשיו, אין פה הרבה אופציות למקם מחנה של 12 קילומטר, 12 קילומטר. השטח הכי רחב שיש מפה לפה זה איזה 23 קילומטר. ממילא גם נציב את המחנה פה בקצה, יש עוד 11 קילומטר בסך הכל. א', ב', אנחנו חונים פה כבר תקופה לא קצרה. עם ישראל נמצא פה, כלומר, אני לא יודע להגיד כמה זמן כבר, אבל ברור הדבר בראש חודש אב של שנת ה-40, אהרון הכהן נפטר באור ההר. עוד לא הגענו לשיטים. אבל לכאורה, תוך זמן קצר, כבר הגענו לשיטים, אז אנחנו שם 7 חודשים, 6, 5 חודשים, בוא נאמר. אנחנו יושבים שם לא מעט זמן, ותכף נראה את המשמעות של זה. בינתיים בני גד ובני רובן וחצי של מנשה מקבלים את נחלתם בעבר הירדן. אני מניח שהצעירים מטיילים בכל מקום, הזדמנות טובה גם להיפרד מבני דודים, שתכף נעבור את הירדן, הם נשארים פה, הולכים, מסתובבים. זה לא כבשנו את עבר הירדן. טוב, הירדן מהווה עבורנו קו גבול טבעי שלא מסכן אותנו, אבל ודאי יש בצד השני אויבים, אבל בצד שלנו המזרחי כבר כבשנו את הכל, ואנחנו יושבים שם חודשים רבים. אני אוסיף עוד דבר, דיברנו על זה גם בשיעור הראשון. יש להניח אנשי יריחו רואים את מחנה ישראל כבר 5 חודשים, זאת אומרת הכל פה הוא מישורי לגמרי, אין פה גבעה, אין פה כלום, הכל הוא מישור, פלטו, ולכן רואים דוח את הכל. מזה עכשיו בואו נתחיל פרק ג'. פסוק ראשון, משכם ישוע בבוקר ויסו מהשיטים ויבוא עד הירדן, הוא וכל בני ישראל וילינו שם טרם יעבורו. שאלות על פסוק א'. נכון, משהו פה, יש פה איזה משהו, צליל, לא הגיוני כל כך. וישכם יהושע ויסעו, או וישכם יהושע ויסה, או וישכימו יהושע ועם ויסעו, וישכם יהושע ויסעו, זה נשמע כאילו מה? מה זה? אבל אם נפרש את זה כפשוטו, כאילו מה קרה, וזה בדיוק ההסבר של מה שאת אומרת. עם ישראל יושבים שם מחכים, יהושע לא קם עדיין, הם קמו בארבע לפנות בוקר, ב-5 הוא עוד לא התעורר, ואז ישכם יהושע ויסעו, כן, עכשיו יוצאים לדרך, כאילו הם השכימו כבר לפניו, משהו פה לא הגיוני, וישכם יהושע ויסעו. עכשיו, אני כבר רוצה לפרש את הדבר, טוב רגע, יש עוד קושיות על הפסוק? עוד שאלות על הפסוק? הגענו עד הירדן? הרי בעוד כמה פסוקים יגידו להם, תכף אנחנו עושים את לירדן. זאת אומרת, כבר התקרב לירדן. וכמו שציירתי פה, אין לנו מי יודע מה, איזה מרחק ללכת. ממש, כל המרחק אולי, בואו נאמר, אולי מחנה ישראל הצטמצם קצת בעקבות זה שבני גד, בני רובן, חסים נשה, אז לא 12 קילומטר, 12 קילומטר. הוא כבר איבד את הצורה הגיאומטרית, אז אולי יש 15 קילומטר ללכת. כמה הולכים ביום? אדם יכול ללכת 40 קילומטר ביום. זה הליכה נורמטיבית בזמנם. כשזה כל התעבורה רגלים. 15 קילומטר זה לא סיפור. ומה עושים פה? אז נוסעים מהשיטים, באו עד הירדן, כנראה עד ולא עד בכלל. כלומר, לא הגיעו עד הירדן ממש. ואז מה עושים? היום ארוך בעבודה, יום קשה בעבודה, הולכים לישון. כלומר, כלל בזל, לא כתוב מה אכלו ארוחת בוקר. למה? לא חשוב, זה ברור שאכלו, בטח אכלו קורנפלקס, והכל בסדר, נכון? לא צריך לכתוב את זה, זה כל כך פשוט, שזה מה שאוכלים ואכלו ושתו. וזה לא כתוב. גם אכלו לישון, זה פשיטה. גם קמו בבוקר, זה פשיטה. אבל יש דברים שלא כתובים, אז למה הם כן כתובים? וילינו שם, אז בואי נגיד משהו. פשוט שהלכו לישון, לא? בואו נמשיך עוד קצת. ואני מקצה שלושת ימים, ועברו השוטרים בקרב המחנה. מקום להערה, מקום למחשבה. מה זה שוטרים? ומה עוד עומד מאחורי השאלה הזאת? ומה תפקידם? ועד היום, איך העבירו מסרים בתוך המחנה? הכל היה ב-SMS'ים או בוואטסאפ? כלומר, מה עשו עד היום? איך העבירו מידע בתוך המחנה? שפתאום אומרים לנו, פה עכשיו שוטרים עוברים במחנה, ויצבו אותם למור, כי אתכם את ארון ברית השם לכם, והכהנים מביאים לשים אותו, ואתם תיסעו ממקומכם, והלכתם אחריו. יש פה איזושהי הוראה שונה, הדרכה, שיטה חדשה. אני יכול להגיד שעד עכשיו היו תוקים בשופר, ראו את הענן מתרומם, והענן מתרומם, זה אומר עכשיו לקפל את הכל, ויש תקיעה, יוצאים, יש תרועה, יוצאים לדרך, סליחה. תקיעה זה התאספות, תרועה זה יציאה לדרך. אז אולי הדברים פשוטים, ופה עכשיו צריכים להכין אותנו למה? למשהו חדש. למה? מה אין? אין לנו נקבות כבר. נגמר. טוב. יתרה על כך, בואו נראה את הפסוק הבא. אך רחוק יהיה ביניכם מבניו כאלפיים אמה במידה. לשמור מרחק של אלפיים אמה מהארון. אל תקרבו אליו. למען השתדלו את הדרך שתלכו בה, כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום. שאלות על הפסוק? ארבעים שנה עברנו בדרך מוכרת? לא. כאילו עכשיו צריך להכין אותנו, חבר'ה. שימו לב, פה חוקים חדשים. הדרך לא ברורה, ולכן הארון ילך, תשמעו מרחק מהארון, ושאתם לא מכירים את הדרך, אני הייתי אומר, תדבקו לארון. אתה הולך עם ילדים בשוק מחנה יהודה, אתה לא אומר להם, טוב, תשמעו מרחק, אתם לא מכירים, תשמעו מרחק ממני, ולא, תלכו איתי ביחד. אבל אתם לא יודעים את הדרך? אחד הדברים הכי פשוטים כרגע זה מה? זו הדרך הזאת. למה? אני לא יודע כמה התקדמנו לפני שלושה ימים. התקדמנו. מה נשאר? 5 קילומטר, 2 קילומטר. גם אם יש 13 קילומטר, רואים את הירדן. כלומר, לא בדיוק רואים את הירדן, אי אפשר לראות את הירדן, לא יודע אם אפשר או אי אפשר. הירדן זורם בגאון הירדן. יש נקיק כזה שהוא עמוק, והירדן זורם למטה. אז בעצם כשמסתכלים מלמעלה, לא רואים את הירדן. אפשר לראות את גאון הירדן, אפשר לראות את הצמחייה שיש שם, שצומחת מתוך הנקיק הזה. אז יכול להיות, אבל בזמנם, והיו גם תקופות כאלו בזמננו, כלומר לפני הרבה שנים מאוד, שהירדן באמת היה מלא כגדותיו, ובאמת היה יכול להיות 50-60 מטר רוחב, וזה נהר רציני, ואז בהחלט נראה לי שהוא באמת עלה על גדותיו, והוא הרבה יותר רחב, ואז אתה רואה אותו. אז לא ונגיד לבני ישראל, אתם לא יודעים את הדרך. 40 שנה הלכת במדבר, בשום קום, אתה לא יודע שום דבר, אתה הולך רענן, הכל בסדר. עכשיו אומרים לנו, מה? תזהרו, הדרך חדשה, תשמעו רחק מהארון ותלכו אחריו, אתם לא יודעים את הדרך. וזה גם לא למעבר עצמו. תכף נראה. ומשהו עליו, פסוקי. התקדשו כי מחר יעשה השם בקרבכם נפלאות. אוקיי? מחר זה יום מעבר הירדן. ומשהו על כהנים למור, שאו את ארון הברית, ויבואו לפני העם, ויישאו את ארון הברית וילכו לפני העם. עכשיו, האם זה ביום המעבר או עדיין ביום של אתמול? כלומר, פסוק ה' היה יום לפני המעבר. כי מחר יעשה השם נפלאות. ומה היה פסוק ו'? כשהוא קורא לכהנים ואומר להם קדימה, לצעד, אני מבין שמה עברנו עוד יום. ודאי הפסוק הבא, פסוק ז', ויאמר שם יהושע, יום הזה אחר גדלך בני כל ישראל, שידעו כי כאשר הייתי משה יאמר. ואתה תצווה את הכהנים יוצאי אהרן ברית לאמור, כי מלאכיכם מקצים הידיים, בידי תעמדו. אם כן, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ליהושע, לצוות את הכהנים, להגיע עד לירדן ושם לעמוד. פסוק ט. ויהושע בני ישראל גושו הנה, ושמעו את דברי השם אלוקיכם. כלומר, מה? לא הייתי שוטרים. עכשיו, גושו הנה. תראו, אם היו עושים פה שיעור, עם כל בוגרות המדרשה, אני יכול להבין, גושו הנה, בוא תתקבו קצת, אני לא מצליח לדבר מספיק בקול, שישמעו אותי בקצוות. כשאתה מדבר ב2.5 מיליון בני אדם, להגיד להם, בוא תתקבו כמה צעדים. יש איזה משמעות? 2.5 מיליון בני אדם, והם מתקרבים כמה צעדים, בסוף לא מוצאים את יהושע, כולם בורחים עליו, הוא נעלם. מה זאת אומרת? מה זה גושו הנה? מה הפשר, מושג, בוא תתקבו רגע? אין בזה שום היגיון. רואים חז"ל? כל ישראל נכנסו בין בדי הארון. מה זה בדי הארון? הבדים שיוצאים מתוך הארון, נניח זה בערך רוחב הארון, והבדים יוצאים לשני הכיוונים, כמה אורך היו הבדים, זה כבר לא משנה. כלומר, גם אם זה היה קילומטר לכל כיוון, לא נכנסים פה, יש פה שלושה אנשים מקסים יכולים לעמוד פה. אז הרבים היה פה נס, מועט המחזיק את המרובה. ויהושע, בזאת תדעו כי אל חי בקרבכם, והורש יורש מפניכם את הכנעני ואת החיטי, את החיבי ואת הפריזי, את הגרשי והאמורי והיבוסי, הנה ארון ברית השם, אדון כל הארץ, עובר לפניכם בידיהם. ואתה, קחו לכם 12 איש משבטי ישראל, איש אחד, איש חד השבט, והכנוח כפות רגלי הכהנים נושא ארון השם, אדון כל הארץ מידיהם, מידיהם כרייתון, המים עמדים למעלה, ויעמדו נד אחד. מה השאלה שלנו פה? מה? יפה. כלומר, האם נאמר ליהושע כבר מה בדיוק יהיה שם? אני מבין שכן. הערה יפהפייה את מהירה. כלומר, נאמר שפה המים יקרטו? זה מה שיהושע אומר, אני מבין, ובצדק את מהירה את זה, שהוא קיבל את זה מהשם. והוא אמר לכהנים, תיכנסו, ותכף נראה את הגמרא, בשנייה שהם ייכנסו צעד אחד לתוך המים, וזה מה שנאמר להם, המים יעמדו נד אחד. הם יעמדו כחומה בצד אחד, וכל השמיים ימשיכו דרומה, ואז הם יוכלו לעבור. מה תפקיד 12 איש? מה? כן, אבל מה? קחו לכם 12 איש משבטי יוסף, איש חדש חדש עבד. ו? מה לעשות איתם? לא ברור. פסוק ד', ויבצעו העם אליהם לעבור את ירדן, וקונים עושה ארון ברית לפני העם. מה קרה פה? קודם כל, אנחנו ביום השני כבר, אנחנו ביום האחרון, אנחנו עכשיו הולכים לעבור את ירדן, וכל פעם משהו משונה. מה? תקשיבו לפסוק, מה כתוב בפסוק? תקראו. כלומר, מה? ודאי, את רואה, הם הולכו לישון. הם הקיעו באוהלים. ו? מה עשו תמיד, כל יום שנסעו במדבר? העריאו תרועה, ו? נוסעים מאוהליהם? מה קורה אם נוסעים מאוהליהם? מה זה? לכאורה זה מה שכתוב פה. במדבר כל יום פירקו את אוהלים, נסעו במקום, כמו המשכן. מקימים במקום החדש, מקימים אותם. מה כתוב פה? משמע כאילו נסעו עליהם, השאירו את אוהלים מאחור, ונסעו. ואיפה ישנו בלילה? למה השאירו את אוהל מאחור? וככה משמעות הפסוק. אולי הסוכנות הבטיחו להם בצד השני שיקבלו מיטות סוכנות ואוהל חדש, אני לא יודע. לא חרם ולא עלי משים. ואתכם מי שזה לה? לא, אנחנו נכנסים לארץ, זהו, הגענו. הבאנו שלום עליכם, עברנו את הירדן, אנחנו בפנים עכשיו. ובגלגל נקים לעצמנו מחנה ענק. ושם יהיה מחנה שלנו. באותו לילה, יושנים כולם בגלגל. זאת אומרת, יש פה איזה משהו משונה. מה ישאר, למה ישארנו את העולים מאחור? וככה משמעות הפסוק. ואני מסכם את הדברים כרגע. אתם לא מכירים את הדרך. 40 שנה אנחנו מדבר, לא הכרנו את הדרך. בית, אמרנו, הדרך היא קצת צרה. אנחנו רואים את זה בעין. אין פה מה להתבלבל בכלל. גושו הנה. מה זה גושו הנה? מה זה להשאיר את אוהלים מאחור? אלו השאלות המרכזיות שאנחנו שואלים פה. ולתת להם איזשהו מענה, אני רוצה לעשות, להרחיב את המבט שלנו על מה היה עד היום ומה יהיה מהיום. מה כוונתי? שאלנו עוד שאלה אחת, שאלה מרכזית. מה תפקיד 12 האיש שיחדו אותם? אני כבר אומר בפרק ד', הדבר הזה יתבאר לנו, אבל היא גופה, למה צריך את זה? בואו תסתכלו רגע אחד בפרק ד', פסוק ב', ויום השם ישוע לאמור, קחו לכם מן העם 12 אנשים, איש אחד, איש אחד משבט, וצאו אותם למול, צאו לכם מזה מתוך הידי ממצב הגלי הכהנים, אכין 12 אבנים, ועברתם אותם מכם, ונחתם אותם בלון, שלא יבוא הלילה. יש סיבה ל-12 אנשים הללו. ולמה זה לא כתוב? תכין לך 12 איש, ו? מה לא בסדר? עם הציווי בפרק ד', למה צריכים להכין את זה בפרק ג', בלי להבין מה מדובר בכלל. טוב, כדי להתבונן בדבר הזה, אני רוצה לעשות להבין מתי נולד עם ישראל. מה האפשרויות? יציאת מצרים, אופציה אחת. מתן תורה, אופציה שנייה, יפה. משה כשנפרד מהם, היום הזה נהיית לעם השם לוקחם, הוא יגיד. אומנם חזה יפרשו שם מיד, כל יום יהיו בין החדשים, אבל ספר דברים ממש תומן תחובו, המון המון, תכף נתבונן בפסוק הזה, פרק הזיים בדברים, היום הזה נהיית לעם. מה זה יום הזה? באיזה יום? סליחה. בואו תסתכלו רגע בדברים כף זיים. ויצב משה וזקני ישראל אתם לאמור שמור את כל מצווה שאנוכי מצווה אתכם היום. והיה ביום שתעברו את הירדן אל הארץ שהשם אלוקיך נותן לך, והקימות לך אבנים גדולות ושאת אותם בסיד, וחטפת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעובריך, למען אשר תבוא אל הארץ שהשם אלוקיך נותן לך ארץ מלכה ודבש כשדיבר השם אלוקי אבותיך לך. והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה שאנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, ושאת אותם בסיד, ובנית שם מזבח לשם אלוקיך, מזבח אבנים, לא תניף עליהם בזל, אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוקיך, ועלית עליו עולות לשם אלוקיך, וזבחת שלמים, ואכלת שם ושמחת נפש אלוקיך, וחטפת על האבנים לכל דברי התורה הזאת בירדן. אם כן, נצטווינו ביום עוברנו את הירדן, לגשת להר עיבל, ושם להקים את האבנים, לכתוב עליהם את התורה ברטב. חזר אומרים לנו ב-70 שפות, ב-70 שפות, שכל אומות העולם ידעו במה מדובר. פסוק ת', שימו לב. וידבר משה הכהנים ולווים את כל ישראל לאמור, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לשם אלוקיך, ושמעת בקול השם אלוקיך, ועשית מצוותיו ואת חוקיו אשר אנוכי מצווך היום. ויצא משה את העם ביום עולמו, אל עמדו לברך את העם וכו'. שוב, היום הזה נהיית לעם, מה פשט היום הזה נהיית לעם? אין ספק, זה קצת קשור לבית אבנים שעוברים ומקים מהם איזה אנדרטה אחת, אנחנו נרחיב את זה במשך הדרך שלנו, אבל אני רוצה להתבונן לרגע אחד, מה התרחש איתנו במדבר? מה זאת אומרת מה התרחש במדבר? אנחנו הלכנו במדבר, מוקפים בענני כבוד. מה אכלנו? מן. חז"ל אומרים, המן נספג בתוך הגוף 40 שנה, אין הפרשות, אין צורך להפריש צועה מהגוף, האוכל נספג כולו, אין בו פסולת. מה שתינו 40 שנה? מי באר, בריאה של מרים. כנל, אין הפרשות, אין צריך לתת שתם, שום דבר. וואו, חיים מעניינים. בגדים, מה המצב בגדים? הכל נשאר חדש. אותם בגדים 40 שנה. מה משמעות התיאור הזה? מה זה? ניסית לגמרי. אבל אני צריך לקחת את זה למשהו מאוד טבעי. מה זאת אומרת? לעניות דעתי, זה חופף אחד לאחד את תקופת ההיריון. העובר במעימו, מה הוא מוקף? מי שפיר. מגן עליו מכל צד. אם האמא טיפול, משהו כזה, מי השפיר בולמים את המכות. התינוק מוגן על ידי מי שפיר, העובר מוגן על ידי מי שפיר. מה העובר אוכל? אמא מכניסה, יש לו הפרשות? מה הוא בא שותה? מקבל את הכל מאמא. הוא בא. ממש. מה הוא בא עושה במאי אמו? מה חזרו במסכת לידה מביאה? שמה התינוק עושה כל הזמן? אולי יש שאלה הפוכה. מה עשו עם ישראל 40 שנה במדבר? מה עשינו? למדו תורה. מה כתוב על העובר? לומד את כל התורה כולה. נר דלוק על ראשו ולומד את כל התורה כולה. מה אורך ההיריון? 40 שבועות. הכל נספר בשבועות מבחינה רפואית, 40 שבועות נגד 40 שנה. אחד אל אחד. המדבר זו תקופה הריונית של עם ישראל. ממש. אנחנו מבחינה לאומית, לא מבחינה פרטית. מבחינה לאומית, משהו הולך להיווצר פה. משהו נוצר מוקף, כמו שאמרת, בצדק, בצורה ניסית. אבל הנס הזה הוא לגמרי טבעי, הוא מדהים בפשטותו. ממש אחד על אחד, ההיריון של העובר הפרטי, זה הריון של האומה הישראלית. ואם כן, נמשיך עוד צעד אחד. אני חוזר אלינו, מה קורה פה?
לידה.
אנחנו פה חווים לידה של האומה. מה זאת אומרת? אומר להם יהושע, את הדרך אתם לא מכירים. אמרנו, מה זאת אומרת? אנחנו את הדרך הזה עוברים כבר 40 שנה. אין ענני כבוד יותר. יש ירידת מים. אין. אבל לפני הלידה יש, אין מי שפיר. אמרנו, הדרך היא קצת צרה. נכון. הדרך שהעובר צריך לצאת מרחם אמו, זו דרך קצת צרה, אבל אולי זו הדרך המסוכנת ביותר שהוא עובר כל חייו. אין לו כבר מה שמגן עליו, ויותר גמור מזה. אם עד עכשיו הוא ניזון מחבל הטבור, מה עלול לקרות בתהליך הלידה? יש מקרים כאלו. חבל הטבור נכרח סביב הצוואר, ומה קורה לו? זהו, הוא יכול לחנק. אין דופק. זה משהו. אמנם הדרך היא קצר צרה, אבל היא מה זה מסובכת? מה זה קשה? לעבור מעולם ניסי, כלומר, עולם שבו, אני אתן עכשיו הגדרה מאוד משמעותית, סובייקטיבית קצת, אבל ברחם התינוק לא עושה כלום. הכל נעשה. הוא לא עושה כלום. הוא לא נזקק לעשות כלום. הוא גדל מעצמו. בלי שהוא צריך לעשות כלום. מה יקרה ברגע לידה? מה דורשים מתינוק בשנייה שנולד? תנשום חמודי, קדימה, תהיה אחראי. אם לא תנשום, ניתן לך פאץ' כדי שתנשום. אתה חייב להתחיל לעבוד לבד. הדבר הראשון, לנשום, לאכול. אחרי זה לישון. שאלנו, למה? וילילו שם, בטרם יעבורו. מה מסופר פה? כן, הוא צריך לנשום. הוא מתחיל להיות עצמאי. הוא מתחיל את משהו, הכל שונה עכשיו. שאלנו, למה שוטרים ולא, השיטה משתנה. אנחנו עכשיו לקראת לידה. אין את ההגנות שהיו לנו לפני כן, ענני הכבוד עזבו אותנו. אנחנו לא יודעים את הדרך, שהדרך שונה במהות. פעם משעה שצועדים בלי ענני כבוד. אז נכון, אנחנו רואים לאן צריכים ללכת, אבל כמו בלידה, זו הדרך המסוכנת ביותר. ונדמה לי שאם אנחנו נחזור אל השאלה ששאלנו על גושו הנה, שחזל אומרים לנו שהנה כל עם ישראל נמצא בין בדי אהרון. זו גם תמונה של לידה. איך אפשר להיוולד במקום כזה? איך אפשר, כמה קושי יש בדבר הזה? והנה, אבל מאיפה אנחנו נולדים? האומה מבין בדי אהרון. זה מקום הלידה, משם אנחנו נולדים, משם האומה יוצאת. כל שלושה ביום בני אדם מתכווצים בהתכווצות כזאת ללידה ויוצאים. מה זה טוב? נולדנו. כן. אבל לכן יש גם בלגן. לא יעזור שום דבר. כמה שמתכוננים לידה, כשהלידה מגיעה, מה קורה? רצים, שוכחים את התיק. זה, מה? הכינו 12 איש, למה? לא יודע. משהו לא ברור פה. משהו לא, אנחנו לא יודעים, למה הכינו? גם אני לא יודע, כל דבר מכין תיק, זה וזה וזה וזה. מה צריך את זה? תראה, אחרי הלידה, למה צריך את זה? יש פה ביטוי, הלידה הוא אלוקי תמיד. לא יעזור שום דבר. יודעים 9 חודשים שצריכה להיות לידה, וכשיש לידה, אין מורה מחליפה. למה? זה בא בהפתעה. זה תמיד הפתעה. זה אלוקי. וכשזה בא, אתה לא מוכן לזה אף פעם. ומה עושים עם ה-12 איש? זה יבוא בהמשך, נסביר לכם את הכל. לכן היום הזה נהיית לעם לשם לוקחה כפשוטו. ביום מעבר הידן נולדנו כאומה. וזאת תהיה המשימה של 12 אבנים, לצקת אותם לתוך דבר אחד. מכאן אני רוצה לחזור לדיסוננס של הפסוק הראשון. וישכם ישוע בבוקר ויסעו מהשיטים. אולי פה נראה, רגע. בואו תראו בדף. יש מי שאין לדפים, יש פה, מה יש המון? יש פה עוד, אם צריך, יש פה דפים. חסר למישהי? לא, אוקיי. טוב, הגמרא פה מתארת, גמרא מסכת סוטה, לא נקרא את כולו, שואה 5, אתם רבנן, כיצד לבויסת הידן. בכל יום ארון נוסע אחר 2 דגלים, והיום נסע תחילה. אז קודם כל, במדבר, בנסיעות, מתי הארון נסע? אחרי שנסע, שנסעו 2 הדגלים הראשונים, כלומר, יהודה וראובן, נכון? כן. יהודה וראובן, אז הארון נוסע, אחרי זה אפרים ודן, יכול להיות שהחלפתי פה את ראובן ואפרים, אני לא זוכר. בכל מקרה, שני דגלים, זאת אומרת, 6 שבטים נוסעים בהתחלה, הארון באמצע, ועוד 6 שבטים אחריהם. זה הנסיעה כשעמוד ענן מוביל אותנו. היום, מי הולך בראש ביום עבר הידן? הארון בראש. שיטה חדשה. שנאמר, הנה ארון הברית אדון כל הארץ עובר לפניכם. בכל יום ויום לוויים נושאים את הארון. היום נשאו כהנים. למה? למה היום הכהנים נושאים אותו, ובכל יום הלוויים נושאים אותו? אנחנו יודעים שזה נכון גם כן בקפת יריחו. מה ההבדל בין לוויים לכהנים? אבל מה ההבדל המהותי בין לוויים לכהנים? אז יכול הייתם הפוך, בגלל שכהנים קדושים, הם מתקדשים, אבל הם לא מתקדשים, הם לא קדושים. אז הייתי אומר שקדושה באה מהציווי אלוקי לעומת הלוויים שלו. אבל אני חושב שבאופן מהותי הלוויים הם משרתים והכהנים הם עובדים במקדש. הלוי לא עובד במקדש. הוא או מסייע, משוררים ושוערים. זה בית המקדש, לא משנה. או שהם שומרים על השערים, או שהם משוררים, הם מלווים את העבודה. הם לא עושים את העבודה עצמה. ומי עושה את העבודה? הכהנים. כלומר מה? אם כהן נושא את הארון, מה זה אומר? ואם לוי נושא את הארון, מה זה אומר? כשאנחנו צריכים, אם לוי נושא את הארון, זה שירות. אם כהן נושא את הארון, זה עבודה. זה ברור? מובן? במדבר, מה התפקיד של נשיאת הארון? מפה לפה צריך ללכת. מי שצריך להביא את הארון? זה עבודת קודש או זה שירות? זה שירות. עכשיו, ביריחו ועוד מקום אחד, הארון עושה את העבודה, זה עבודת הקודש. לכן הארון נישא אז על ידי כהנים דווקא. זה עבודת המקדש. נמשיך עוד צד. שנאמר, וכנוח כפות רגל הכהנים נושא ארון. תניא, רבי יוסי אומר, בשלושה מקומות נשאו כהנים את הארון, כשעברו את הידן, כשהסב את יריחו, וכשהחזירו למקומו. לא ברור, המפרשים התחבטו מה זה כשהחזירו למקומו. מה זה? וכיוון שנפלו רגל כהנים במים, חזו הם לאחוריהם. שנאמר, וכבו נושא ארון עד הירדן, ויעמדו המים היורדים לרד כמובן עד אחד, כמה גוון שמים, 12 מיל ל-12 מיל כרגע מחנה ישראל. המים נעצרים, זה נראה את זה בפרק הבא, מול סרטן העיר, הוא מטפס לגובה של 12 קילומטר, והמים, הם פשוט עולים, 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 והמים המשיכו מה שהיה לפני הפסקת המים, הפסקת הזימה ממשיך עד לים המלח, ואנחנו עוברים את הירדן בלי שום בעיה. עד כאן בסדר? אני מדלג קצת על הדיון הבא, זה פחות חשוב. בשורה 20, עודם בירדן, אמר להם יהושע, אתם רואות? דו על מה אתם עוברים את הירדן, על מה שתורישו את יושבי הארץ מפניכם, שנאמר, ואורשתם כל יושבי הארץ מפניכם. אם אתם עושים כן, מוטב, אם לאו, באים מים ושוטפים אותיכם. בתוך הירדן יש ברית, שבועה, על מה אתם עוברים. אתם מבינים שכל זה, זה על מנת דבר אחד, לכבוש את הארץ. אם אתם כובשים בסדר, אם לאו, יבוא המים ושוטפים אותיכם. כלומר, אנחנו נראה את זה גם בימינו, גם בזמנם. זה לא פשוט. כן, כן, אנחנו הולכים לכבוש את הארץ. כמה בעיות יעמדו בפנינו כשנעשה לכבוש את הארץ? ואולי כבר עכשיו נשאל שאלה, אני לא זוכר, שאלנו את זה בשיעור ראשון. זה כל כך פשוט לכבוש את הארץ? מה זאת אומרת? להרוג את כל הכנענים, גברים, נשים וטף? מה הם עשו לנו? אני חושב שאחר, יש פה מישהי שקשור על נפגעי טרור? לא? ברוך השם? מה? את? באיזה קשר? סליחה? דוד שלך. אז אני רואה משהו חריף? אל תיבא לי מזה, בסדר? לא, מה זה יכול? ודאי אני יכול להגיד, אבל זה נשמע משהו מאוד מאוד קיצוני, וזה פוגע. אני מכיר את המערכת של נפגעי טרור מקרוב. בסדר, המציאות של, אני אומר את זה עכשיו בחריפות, מאז הקמת המדינה, ברוך השם, אל תשמעו שאני משוגע, אל תתרגזי, ברוך השם, הערבים פוגעים בנו כל הזמן. למה? ואז אנחנו באים, ואנחנו מוכנים לצאת לדרך למלחמה. ואם לא היו פוגעים בנו, מה היה קורה? אם לא היו יוצאים מלחמה נגדנו, אולי לא היו מכריזים מלחמה. אם לא היו יוצאים מלחמה נגדנו בששת ימים, יכול להיות שיתה ארבע לא הייתה בידינו. הם מתחילים איתנו כל הזמן. יש בדיחה כזאת על קניבלים שתפסו שלושה שבויים, ישראלי, אמריקאי וצרפתי. והזמינו אותם לארוחת ערב. אתם מבינות מה הכוונה, הזמינו לארוחת ערב. הם זמינים לארוחת ערב, כן. הם אכן זמינים. אבל יש להם כלל שהם תמיד לפני ארוחת ערב, לא האחרונה שלהם, לפני האחרונה, אחד אחרי האחרון של הארוחה עצמה, הם נותנים את הבקשה האחרונה. אז שואלו אותם, מה אתם מבקשים? הצרפתי ביקש כוס יין טוב, קיבל כוס יין טוב. האמריקאי ביקש להרוויח עוד $2, נתנו להרוויח עוד $2. והישראלי ביקש, מה? שראש השבט יעק לו בפרצוף. הם אכלו הרבה אנשים, לא ביקשו פעם בקשה כזאת. לא יודעים מה לעשות, מה פתאום. זה מועצת גדולי הקניבלים שלהם התכנסה, זה הכלל שלהם. ראש השבט יעק לו בפרצוף. ראש השבט נעמד שם מול הישראלי, והוא יורק בפרצוף של הישראלי, והוא מתחיל להתאדם, הוא מתחיל להתרגז, אדום, 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 מוציא המשש זה, מתחיל לראות לכל צעד, והוא מתאבד, והם הולכים, והוא מתאבד, והם עושים לשם, והם מתאבד, אחרי 4 קילומטר, אומרים לו, האמריקאים צרפתי, אם היה לכם 16, למה עשיתם משהו עד עכשיו? עד שלא הרגיז אותי, לא יכולתי. זה מדינת ישראל של היום. עד שלא מגיזים אותנו, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אנחנו לא יודעים, קשה לנו לצאת למלחמה. ולכן כל פעם פוגעים בנו, פוגעים, ואנחנו מגיבים, אנחנו מגיבים, אנחנו מגיבים. והנה, נכנסים לארץ, ופגעו בנו. שום דבר. אולי אפילו החיק לכת והגיד, אומרים לנו, מה אתם רוצים איתנו? הארץ רחבת ידיים. בואו, תקימו פה, ליד לוז, בית אל. תקימו ליד יבוס, ירושלים. ליד נצרת, נצרת עילית, נופרים. תקימו כל מיני, מה הבעיה? חסר מקום פה? למה אתם רוצים לגרים? אנחנו פה 500 שנה, גרים פה. אותנו, אמר שהעגנון, גירשו אותנו לפני 2,000 שנה בנאום שהוא קיבל פרס נובל. משהו מדהים, נאום מדהים. על זה שגירשו את אבות אבותיו לפני 1,900 שנה מארץ ישראל. גירשו אותנו. ואנחנו כל הזמן רצינו לחזור. יש לנו הצדקה לחזור היום. ומה הייתה הצדקה בימי יהושע? שיחה שאני שואל שאלות חריפות, אבל אני חושב שצריכים לשאול אותם. מה הצדקה? עזבנו מרצוננו, היה רב בארץ, ירדנו למצרים. מי לא ירד? הכנענים, היבוסים, האמורי, הגרגשי. הם גרים פה לפנינו. מה אנחנו באים לעשות פה? ישאלו אותנו, מה אתם רוצים מאיתנו? למה להרוג את כולנו? השאלה שהיא טובה? מה התשובה? שמה? לקבל את הארץ. בסדר, אמרו, תגורו פה. אל תגורו. מה אתם רוצים להגיד לילדים שלי? מה עשו לך? קושיה טובה. לא פשוטה. לא פשוטה. מה אנחנו עושים? למה אנחנו עושים? כשעומדים בתוך הידן, והקדש שלכם יושב משביע אותם, הדעת כן, לכבוש את הארץ. זו שבועה לא פשוטה. אולי אפילו יותר קשה, מתחת הר סיני, כפה עם הכגיגית. אם לא, פה תהיה קבורתכם, זה ממש כמו הכגיגית. אם לא, המים בו הם משוטפים אותיכם. אם הקושיות הן טובות, הבעיה שהזמן שלנו תם, אני מבקש שלא תוותרו לי למצוא תשובות לזה. אני חושב שאם נלמד ספר ישוע, אנחנו צריכים למצוא איזה שהם אמירות, אני חושב שזה שאלות קיומיות שלנו היום. טוב, נשאיר את זה כרגע בצורה כזאת, אבל זה הצורך בשבועה, בברית. אבל פה אני רוצה לסיים בנקודה האחרונה. שוטפים, באים המים, אני חוזר לשורה 23, באים הם שוטפים אותיכם. שואלת לגמרי מיד, מהי אותיכם? אותי ואתכם. טוב, איך אומרים בעברית? אתכם? לא. אותי ואתכם, איך אומרים את זה? אותנו. יש מילה בעברית פשוטה, אותנו. באים היום שאותה אותנו. למה גמרא מחדשת הטיה? מילה אותיכם, אותי ואתכם. באים היום שאותים אותנו. מה מונח ביסוד הדבר הזה? יש אותנו, הקולקטיב. יש פה עוד דבר אחד. המלך והעם. המלך והעם לא תמיד מתנגנים באותו קצב. מה קורה לאנשים ששרים לא באותו קצב? זה נשמע גרוע. כן, כל לפעמים בית הכנסת, שצד אחד בקצב מהיר, צד אחד ושם לך דויתי, וזה לא עושה רשום טוב, זה לא... נו, תשאירו ביחד כבר, מה קרה פה? ואם זה ממשיך הלאה, ובכלל לא שום אחד את השני, אז בכלל זה בבית אחד, זה שלושה בתים אחורה, ולשיר, לחיות בקצב אחיד, זו משימה גדולה, שהמלך והעם, למלך יש קצב אישי, אני לא על זה מדבר, הקצב הלאומי שלו, לפעמים הקצב, נניח, המנהיג רץ קדימה, והעם לא איתו. כמו לפעמים מפקד בשדה הקרב, הוא רץ קדימה, אבל הפלוגה לא איתו, פתאום גלה את עצמו לבד, מול האויב. הוא רץ מהר, הוא אחריי, אבל הם לא בקצב שלו. גם העם. אני חושב שזה אחת הבעיות של שאול, שהוא בקצב עליון, הוא צדיק גמור, והעם לא איתו בקצב שלו. יש איזשהו נתק שם בין שאול לבין העם, וזה כל הזמן יוצא איזושהי בעיה. אומר יהושע, בימים השוטפים, אותיכם, אותי ואתכם. אני חוזר לפסוק הראשון שפתחנו, בזה אני רוצה לסיים. וישכם ישוע הבוקר וייסו מהשיטים. אמרנו, רגע. וישכם ישוע הבוקר וייסה מהשיטים. וישכימו וייסו. לא, זה מבטא את הצורך, וזה יהיה לנו שלושה פסוקים כאלה בספר הזה, עד שהכל יסתדר, שהכל הולך בקצב אחיד. עד שהעם והמלך לומדים לצעוד ביחד לאומית, שבאמת הפעימות הלב של המנהיג אלו פעימות הדור. זה דבר מאוד מורכב, מאוד לא פשוט. איך יוצרים דבר כזה? וזה מונח פה בפנינו, זה ייקח קצת זמן. וזה מונח בדברי חז"ל, אותיכם, אותי ואתכם. יש פה עוד בינתיים איזה משהו שזה לא אותנו, זה לא ביחד עדיין, אלא צריכים ללמוד את הדבר הזה. סיכומו של פרק, בינתיים למדנו פה, פגשנו פה את הלידה של האומה, דרך חדשה, הכל מתחדש, עד עכשיו היינו לגמרי בידיים של הקדוש ברוך הוא, מעכשיו מתחילים בדרך הקצרצרה, כמו בלידה של האישה, בלידה פרטית של עובר, שהדרך היא קצרצרה לצאת החוצה. וזה מסע אולי הכי מורכב בחיים, גם פה אצלנו. אנחנו יודעים איפה הירדן, אבל זה מסע הכי הכי מסובך, שרק לא יהפוך להיות שחבל הטבור יחנוק אותנו, שהניסים שליווה אותנו עד היום יעצרו אותנו מלהתקדם בדרך, אנחנו נחפש אותם, אולי איפה, למה אין פה וכו' וכו'. ואנחנו מתקדמים ככה קדימה, גושו הילה, הכל מצטמצם בתוך הארון, הכהנים עושים את הארון, הכל מתרחש בין בדי הארון, האומה נולדת מתוך ארון ברית השם, מתוך התורה, וזו לידה מאוד מאוד מיוחדת. ועכשיו אנחנו נכנסים, אמרנו יש פה בלגן בעקבות זאת, יש פסוקים לא ברורים שעוד נטפל בהם בעזרת השם, אבל אכן פה פגשנו את לידת האומה אחרי 40 שנה, 40 שבועות, וכל מה שהזכרנו בזה עד כאן.